אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אנחנו כמובן גם באתר כאן ובאיסומון של כאן. היום בתוכנית רמדאן מובארק למאזינות והמאזינים, הרמדאן חודש של קדושה והתבוננות פנימית, החל עבור המאמינים המוסלמים, אנחנו נקדיש חלק ניכר מן התוכנית לשיח שנוגע לתרבות הערבית במקומות מיצירות ספרותיות ועד שיח כללי חופשי, וגם נבחן את המרקם הדק של החיים המשותפים לאור אירועי הטרור שחווינו כולנו בשבועיים האחרונים.
גם כן תרבות.
אנחנו נפתח עם איימן קאמל אגבריה שיקרא עבורנו את חוכמת העץ.
חוכמת העץ, הגרוע בסוגי העצים תמיד ניצול מאש, תמיד נכנע בפני הרטבות. הטוב בהם עד מהרה נשרף, וקשה למים לחדור ללבו. ואני יער, יש בי מאלה ומאלה. אלוהים היה יערן, ואבי נגר חובב. למדתי מהם לעשות מעצמי רהיטים, שאינם נשברים מהר, ולא קל להזיז אותם ממקומם.
מעלות השחר עד לשקיעה במשך חודש שלם, ללא אוכל, ללא שתייה, ללא עישון, ללא יחסי מין, חודש של קדושה, איפוק בימים ושמחה, וגם הרבה סדרות בטלוויזיה בלילות. החודש הזה, הרמדאן, שהחל היום, פירושו חום לוהט, כולו צניעות, מעשים טובים והתכנסות פנימה. ובכל זאת, כולנו, יהודים וערבים כאחד, חווינו בשבועות האחרונים כאב של מוות, של טרור. רבים מחברים בין קדושתו של החודש לאלימות. נדבר על האור ועל החושך, נברך בברכת רמדאן מובארק את שולחן החכמים שלנו. שלום לאיאב בלחה, איש דת אסלאמי, פעיל שלום ומחנך, ממקמי עמותת בוסטן בני אברהם. שלום לך.
שלום לכם, סלאם עליכום, בוקר טוב לכולם.
בוקר טוב גם לך. נברך לשלום את הנדי ביה, רכזת ערים מעורבות ביוזמות אברהם. שלום גם לך.
שלום, שלום לכם.
ושלום לקייד אבו לטיף, במאי ושחקן. שלום קייד.
שלום, שלום.
רמדאן מובארק לכולכם. יאב, נתחיל איתך ברשותך. זה יום של שמחה או שהכל, המציאות מתערבבת לך בתוך הרגשות שלך?
קודם כל, כאדם מוסלמי, זה יום של שמחה. מצד אחד יש לנו הרבה, אלחמדולילה, ברכות בחודש הזה. זה חודש שבו אנחנו מתנקים נפשית, פיזית, רוחנית. יש עבודה אמיתית שבה אנחנו מחכים להרבה זמן. למרות שאנחנו צריכים להיות כל השנה ברמדאן, אבל כן, זה זמן מסוים שאלוהים הקדיש לנו מתנה גדולה, שבה מנקים את היצר, את התאווה, את המקום שבנו, שאנחנו מנסים לפתח את האגו שאין סופי. וזו העבודה שלנו להצטנע, לחזור הביתה, מה שנקרא ללב, לטהר אותו, לנקות אותו. צד שני, אנחנו במציאות לא פשוטה. יש גם עצב וגם מין משבר בלב, מה שנקרא, לאור המציאות שלנו.
והמציאות הלא פשוטה הזו גם מתערבבת לך בתוך החפירה הפנימית שהחודש הזה דורש ממך?
החודש? לא, אני אומר במציאות שלנו שקיימת באדמה, בארץ הקודש, על זה אני מתייחס, שזה מציאות לא פשוטה מבחינתי. כן, אבל מבחינת רמדאן, אני אישית מאוד מחכה לו, אני נהנה מהצום, זה באיזשהו צורה לוקח אותי מאוד רוחנית גבוה, וזה עושה עבודה ממש פנימית. ומבחינתי זה מקום של השראה, מקום של אחדות חברתית, אחדות עם עצמך, אחדות. יש הרבה רבדים בנושא של הצום. אחד זה פיזית נפשית, מה שנקרא פיזית, עבודה מאוד חשובה לנקות את הלב, לנקות את כל המערכת הגופנית שלך. שנית, מה שאני אומר הרוחנית, שבה אם אתה באמת משחרר הרבה מהיצר שבך היומיומי, אם זה ממקור של שקר, ממקום של תאווה, מקום של רצון לכל דבר, פתאום אתה מתנקה מכל זה, המקום הרוחני שלך עולה ועולה, ואתה מגיע לרבדים אחרים, אתה מבין את המהות של החיים. זה חודש מבורך.
חודש מבורך. נעבור אלייך, ענדי, ברשותך, כאמור, רכזת ערים מעורבות ביוזמות אברהם. כאשר את רואה בציבוריות הישראלית שמחברים, ראינו את זה גם רבות במהלך סוף השבוע, באולפנים השונים ובתחנות, שאנשים מחברים את החודש הקדוש הזה לאלימות. איזה תחושה זה נותן לך?
קודם כל, זה נותן לי תחושת צער, כי אנחנו מדברים על סכסוך שהוא קיים עשרות שנים. לבוא ולקשור את זה לחודש אחד, שהוא חודש הרמדאן, שהוא לחברה המוסלמית, בעיניי זה מנותק מהמציאות. הרי אנחנו חיים במציאות שהיא מאוד מורכבת. נכון, בשנים האחרונות היה צירוף זמנים של כאילו כן פרוץ אלימות עם חודש הרמדאן, אבל השאלה אם זה כן הופך את חודש הרמדאן לחודש אלים. התשובה שלי, של כל הסיבובים שלי, זה לא. אי אפשר באמת להתייחס לחודש הרמדאן כחודש אלים, ולהתנתק מכל המציאות שאנחנו חיים בה כבר מלא שנים.
וכשבכל זאת הציבור הישראלי היהודי הכללי עושה את זה, מה את לומדת מכך?
אני לומדת שחסר לנו עוד הרבה. חסר לנו את הרב תרבותיות שאנחנו צריכים לחיות בה. אנחנו, חסר לנו את ההיכרות, חסר לנו את הקשירות התרבותית בינינו. זאת אומרת, אני די בטוחה שאם הייתה הכרה מספיק עמוקה בין שתי האוכלוסיות, אנחנו לא היינו מאשימים את חודש אחד כזה ואחד כזה. היינו יותר מכירים את המנהגים, את החגים של האוכלוסיות השונות, ובאמת פחות מקשרים את זה לאלימות כזאת ואחרת. אז מה שחסר לנו באמת, זה היכרות, זה השתלבות החברות אחת בתוך השנייה, וזה מה שאנחנו עושים כרגע ביוזמות אברהם. אנחנו מקדישים את העבודה שלנו בשילוב, בשוויון וצמצום פערים בין שתי האוכלוסיות, באמת על מנת להביא לחברה שהיא יותר מסגשגת, שהיא יותר משותפת, חברה שיש בה היכרות די מעמיקה משתי האוכלוסיות.
אז אולי ניקח, לפני שעבור אל קעיד, אולי ניקח את החודש הזה כדוגמה, ואמרי לי את, עם כל העבודה הברוכה שאת ואייב וקעיד עושים, ורבות ורבים מכם עושים, מה הישראלי הכללי יודע על החודש הזה בעינייך? אולי זה יהווה עבורנו אינדיקציה לכן או ללא.
האמת שהציבור הישראלי כללי, מה הוא יודע על החודש הזה, אני די בטוחה שהוא לא יודע מספיק.
הוא לא יודע כלום. אנחנו חמודים בשיחה הזאת, אבל הוא לא יודע כלום על החודש הזה. רוב האנשים אפילו מברכים אתכם בחג שמח.
בדיוק.
אפילו הבסיס לא קיים.
אז נכון, אז כשבאים ואומרים לי הנדי חג שמח, אני אומרת אוקיי, תודה, אבל זה לא חג, זה צום, ואנחנו סוגרים את זה כן באמת בחג אל פיטר, כשמו הוא, כי אנחנו באמת אוכלים.
אבל זה לא החודש, כן.
זה לא החודש, זה חודש של צום. אז היום אתה מבין שהמקום שאנשים מדברים על חודש הרמדאן, זה לא כי הם שונאים את החודש, או לא כי הם, כי באמת יש חוסר היכרות מסוים, שאנחנו החברה, אנחנו החברה הערבית גם מוטלת עלינו את האחריות לבוא ולהסביר יותר על החודש הזה, ומה תומן בחובו, עיריות, מדינה, ארגוני חברה אזרחית, כולם צריכים להתכנס יחד, ולהביא את החברה שלנו למקום טוב יותר, שיש בינינו היכרות, די מעמיקה במנהגים. אני גם צר לי, גם אני יודעת שאני רואה בחברה הערבית שהיא לא הרבה יודעים על המנהגים של החברה היהודית. ובסופו של דבר אנחנו חיים ביחד, כן? ביוחד אם אנחנו לוקחים את זה לערים משותפות, שאוכלוסיות גרות ביחד.
כן, אנחנו נדבר עוד רגע. מה שמשותף לכם, ולכן אני מאוד מאוד שמח שעליתם כאן לשידור, גם לך, גם לאייב וגם לקעיד, שכולכם עושים עבודות משותפות של יהודים וערבים שחיים ביחד. קעיד, את יודע, תוך כדי שענדי מדברת, חשבתי לעצמי מה היה קורה אילו המדינה הייתה יוזמת סעודה ענקית, כמו שנהוג אצלכם לסעוד, בסופו של ערב, בתחילתו של ערב, החגיגה הגדולה שלכם, אם היא הייתה עושה מין חגיגה שכזאת בפארקים גדולים, כמו שלמשל עושים במימונה או בחגים אחרים. לא בטוח שהרוב הישראלי היה שמח לראות הרבה מאוד ערבים ישראלים חוגגים, שרים ואוכלים יחד.
אני חושב שחגיגות כאלה, מימון רוסח רמדאן, זה קיים. זה קיים עשרות בשנים.
אבל לא בתוך הציבוריות הישראלית, קעיד. לא באמצע.
אתה מוצא את זה בבאר שבע, מוצא את זה באשדוד, אתה מוצא את זה ביפו, אתה מוצא את זה בחיפה ובעכו, שעושים את זה שנים רבות. אלא שהתקשורת לא שמה לב לזה, או שזה כל עוד סנאפ ג'וז, סנאפ ניוז, נגיד בפיגוע המחריד האחרון שהיה בבאר שבע, כשהוקענו אותו ואנחנו נגד כל מעשי הטרור הזה. באותה מידה נפצעה אישה בדואית בפיגוע הזה. והתקשורת גם לא שמה לב, כי אין מה לעשות, היא לא יהודיה, אז היא נופלת בין הכיסאות. אני חושב שמה שאנחנו צריכים זה לשאול באמת, ועכשיו אני מדבר יעני כאילו בנושא של הנגב, בנושא של הדרום, שההזנחה שהיא רבת השנים, אני שואל, איפה כל המשרדים, באמת, משרדי הממשלה השונים, על כל מה שקורה בחצר האחורית של המדינה. ולצערי הרב, אם אני נגיד שם זום
מדברים,
קעיד,
קעיד, מדברים על החצר האחורית של הדרום ושל רעת שמשם אתה מגיע, מדברים על זה במונחים של מערב פרוע.
אני מאוד שמח, אני קודם כל אני באופן אישי חב يعني תודה גדולה לכל השיח המתלהם הזה, השיח עליהם, עם כל הקושי וכל שזה לא נכון ומשתמש יעני בפופוליזם מאוד זול, אבל סוף סוף השיח הזה הוא זה ששם את הנגב, את הדרום, את הבדואים על המפה. זה לפעמים יעני כל השיח שאנחנו מדברים והשיחה הזאת היא כל כך נעימה שאנשים כל הזמן באמת מביא את הצד היפה והצד הטוב, אבל כנראה שהצד היפה והצד הטוב לא הוא זה שעושה את הכותרות ומביא את הדברים על השולחן ואנשים מתדיינים ומגיע לציבוריות הישראלית. אז אנשים שמביאים ואומרים הבדואים הולכים, גונבים את המדינה, פולשים על אדמות מדינה, וכל השיח הזה שעושה לך חבטה ברסן, אתה אומר, אם זה שיביא את השיח ואנשים יתחילו לדבר ולשאול, ואז גם לשאול מה זה רמדאן ומה זה החיבור המרתק הזה בין שזה שנתיים שמתחבר גם רמדאן וגם בפסח, ואנשים במקום יעני כאילו להירגע הם תוססים. שאלה יעני כאילו, אם חיפה הצליחה לעשות חג החגים בחברה, אז אולי זה הזדמנות גם לחבר את רמדאן בפסח ביחד ולבדוק מה
המשמעות
החדשה של זה?
מעניין. יאב, אני רוצה רגע לשאול אותך, לפני שנדבר על מונחי האוקנו ואנחנו נגד, וכל מה שדורשים מהציבור הערבי לומר בשבועיים האחרונים, כאיש דת, אסבר לנו את העניין הזה שאף פעם לא יודעים מתי החג יוצא. מתי, הנה גם אני אמרתי חג, מתי הרמדאן יוצא?
אוקיי, האמת זה חג, זה בסדר להגיד חג, זה לא מסובך, אני יודע שיש לנו חג אל-פיטר אחר כך, אבל זה חגיגה פנימית, כי אתה, מי שנהנה מלעבוד את אלוהים, בשבילו זה חג, זה המקור, אבל זה בסדר, זה צום רמדאן. תראה, אנחנו, קודם כל, הכדור הארץ עגול, ואנחנו, יש מקומות שבהם הירח מופיע, במקומות אחרים עדיין לא הופיע, ראש חודש אני מדבר, אוקיי? וזה בעצם לגיטימי מאוד שיש מדינות, מה שנקרא, קודם כל, לפעמים אנחנו לא יודעים, אוקיי, מתי באמת יודעים מתי הוא מגיע, ראש חודש. מצד אחד, זה היה, אנחנו מדברים לפני 1400 שנה, כי הנביא מוחמד עליו השלום, אמר, מתי שאתם רואים את הירח, את החוט אל-אביד, ינחת אל-אביד, הקטן הזה, אתם תתחילו לצום ראש חודש. עכשיו, היום, יש היום טכנולוגיה שהיא מתקדמת יחסית.
אבל עדיין מבקשים מכולם להוציא את הטלסקופים החוצה אל הגגות, נכון?
לגמרי, לגמרי. תשמע, אנחנו, קודם, כן, זה אחד. תראה, אני, מה שנקרא, היום אנחנו קצת יותר מתקדמים, מה שנקרא, בשנים האחרונות. פעם זה היה ממש הרבה יותר מסובך. היום קצת מתקדמים בנושא הזה. ומאוד חשוב ללכת עם כדור הארץ, עם היקום, עם האחדות של הירח. אז אנשים, היום מדינות, פעם הלכנו, כל העולם הלך למשל אחרי סעודיה, כל מזרח התיכון. היום, תשמע, יש לנו מלא מוסלמים בכל העולם. באוסטרליה זה כיוון אחר, בארצות הברית זה משהו אחר, הירח עולה באיחור קצת. אז זה בסדר, זה לגיטימי.
אז כל אחד מתחיל את הצום מתי שזה מופיע אצלו?
במדינה, כן, באזור שלו. לא במדינה, היום פעם לא היה אפילו מדינה, פעם היה אל-חיג'אז, שזה כל האזור הזה, מצרים והיה שם, מה שנקרא, שזה... היום, מה שנקרא, אנחנו מתחלקים, וזה לגיטימי, זה בסדר, שזה לא מסובך מדי. אנשים, נגיד, באפריקה זה שונה מאירופה, הירח, אז זה בסדר. מבחינת הזמנים, חייבים לראות אותו, אם לא רואים אותו זה מסובך, כאילו מבחינה הלכתית, מה שאני אומר.
בוא נדבר רגע תרבות, זה בכל זאת המנדט שלנו כאן בתוכנית. אתה, המומחיות שלך היא בעצם יצירה סופית, ואתה הולך לעשות ערב שיחבר בין פסוקים מהקוראן, בין מוסיקה סופית ופיוטים יהודיים. אז ספר לי על החיבור המעניין הזה.
אין בעיה, קודם כל אני רוצה לציין, העבודה שלנו זה לא לגונן ולתגונן מתוך מה שקורה באזור האחרון, בזמנים האחרון. זה חשוב להגיד, כל הרג אדם הוא אדם בעצמו. שום דת, שום דת, שום הלכה, לא בעד להרוג אדם, לא בעד להרוג חיה, ולא לקרות עץ, ולא לפגוע בבני אדם, ובכלל בכדור הארץ. אני בטוח שכל הדתות וההלכות הם באותו כיוון. אנחנו צריכים לכאוב כל אדם שמת, ולהתנגד לכל אלימות שקיימת, ולהגיע למקום של אפשרות לשיח ולאחדות ולפירוק הבורות, ואנחנו בתודעה מאוד יחסית נמוכה במקום הזה, סליחה שאני אומר את זה. והעבודה שלנו כאנשים שמבינים קצת את היוצאים מעל הפוליטיקה שמושכת אותנו אחורה, והמדיה והתקשורת, אנחנו צריכים ללכת קדימה ולנסות להתמודד עם זה בדרך נכונה, ולא אלימות ולא... מה שנקרא נגד, אלא להפך.
ואחת הדרכים זה התרבות.
התרבות, בדיוק. אז אני אחזור לשם. אנחנו בעצם, מה שכן עושים בדרך כלל, הבית שלי פתוח כל יום רביעי, אנחנו עושים שיעורי רוחניות אסלאמית, זיקר. זיקר זה לזכור למה באנו לעולם הזה. זיקר, יש לנו הרבה דרכים לעשות זיקר, מה שנקרא. והדרך הסופית, שהיא מאוד רוחנית, מתבוננת על כל מילה במשמעות פנימית, גם עם הכוונה וגם החיצונית וגם המעשה ביחד. משמעות נצחית, מה שנקרא. לכל מילה יש נצח, לכל מעשה יש לו נצח. ואנחנו כמוסלמים, מה שנקרא סופים, רוחנים קצת, מנסים לאחד את האנשים ביחד על תרבות האחדות הרוחנית של כולנו אחד. יש לנו הלכות מסוימות, אבל אנחנו בריאה של אלוהים, אנחנו עבדים של אלוהים, אנחנו אחד. וככה אלוהים מזכיר את זה בקוראן הרבה פעמים, לא נפרקו בין אחדים מן רוסולי. אלוהים לא מבדיל בין הנביאים עצמם, כולם אחד מבחינתו. באו להגיד אין חוץ מלבדו, מה שנקרא. עכשיו, אנחנו עושים מפגשים בעצם מאוד מעניינים, מאוד מאוד בעיניי מעניינים, שזה מקבל תאוצה מאוד גדולה בזמן האחרון. עושים מפגשים של סוחבת, שיחה, לימוד על נושא מסוים, אהבה, אחדות, מלחמה, מדברים על זה מתוך התודעה הרוחנית, ואז מתוך זה עושים טקס שהוא בעצם זיקר. הזיקר היה בזמנו, מאז הנביא מוחמד עליו שלום, מוזכר הרבה בקוראן. יש הרבה דרכים לעשות זיקר, זה קריאת קוראן, זה שירה ביחד שאנחנו שרים, מזכירים את השמות של אללה, זה מדיח, משבחים את אללה, את הנביא מוחמד עליו שלום, את הנביאים, וכולל מוזיקאים שמלווים אותנו, זה גם ערבים וגם יהודים, ואנחנו משתפים, משלבים גם רבנים שנכנסים לתודעה הזאת, שמבינים שזה אחדות, וזה מביא לממש, לרגעים מאוד קסומים ועליונות.
מרגש, ביום, מרגש. אינשאלה, זה הזיקר האמיתי. אני רוצה לשאול אותך, ענדי, בהקשר הזה של כל החיבורים, דווקא כמי שאחראית על הערים המעורבות, וכולנו חווינו וראינו את מה שקרה ביוני 21, זה לא בעצם אמר לך, אין, לא, 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 טוב, זה לא, טוב זה לא ייגמר?
לא, דווקא לא. כל, איך אומרים, הגדולה זה באמת לעבור את המשבר ולקום חזרה יותר חזקים. היום, אחרי חודש מאי, אנחנו רואים שהשיח על הערים המשותפות ובכלל על הרב תרבודיות עלה יותר. אנחנו רואים כנסים שהם באמת יותר מדברים על החברה הערבית, על הצמצום פערים, על הערים משותפות. אנחנו רואים משרדים ממשלתיים שכבר התחילו לדבר על זה. מה זה בכלל עיר מעורבת? היום אנחנו עדות לכך שיותר ויותר ערים ומועצות אזוריות הופכות להיות מעורבות. כן, אנחנו אוהבים את זה, פחות אוהבים את זה, אבל זאת המציאות, זה לא מבטל את זה. היום אנחנו במציאות שאנחנו פחות הומוגנים, אנחנו יותר מתערבבים ביחד. ומה שאנחנו אומרות, הציפייה שהאתגרים האלה והמכשולים ייפטרו מעצמם, היא ציפייה שהיא מנותקת מהמציאות, שבא חודש מאי והראה לנו את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות שערבים ויהודים יגורו ביחד בהרמוניה ובאהבה. אנחנו חווים את זה, נכון שהיה חודש מאי, אבל לפניו תמיד יש את המורכבות הזאת בלחיות ביחד. איך זה לחיות ביחד? גם במציאות שבאמת אנחנו לא, אין לנו את ההיכרות המעמיקה בין mm-hmm. שתי האוכלוסיות. Mm-hmm.
אנחנו תמיד זוכרים את הרגע האחרון, את האסון האחרון, זה מה שאנחנו תמיד זוכרים.
אנחנו מקווים שזה באמת יהיה האחרון במאי, ובאמת יותר נפיק לקחים, ואנחנו רואות שבזירות מוניציפליות, במשרדים ממשלתיים, כן יש איזושהי הפקת לקחים, ומתחילים לעבוד על זה. אנחנו גם ביוזמות אברהם, כארגון ששם את השילוב והשוויון והחיים משותפים בראש מעיינינו, אנחנו אומרים שיש כאן מורכבות, שצריך לנקוט בכל מיני פעולות, על מנת באמת לאפשר חיים משותפים בין שתי האוכלוסיות. אנחנו כמובן יכולים לחלק את זה לשתי זירות בסיסיות, יש את השוויון וצמצום פערים, ויש את השתלבות, את השילוב והיכרות בין שתי האוכלוסיות. אנחנו גם למשל אם אנחנו מדברים על שוויון וצמצום פערים, אנחנו מדברים שהנגשת השירותים תהיה מונגשת לכולם בצורה המיטבית, כמו שהיא מונגשת למשל לחברה היהודית, שתהיה מונגשת גם לחברה הערבית.
כן, בוודאי.
וזה מתחיל גם אפילו מהפוסט בפייסבוק של העירייה, שגם בערבית וגם בעברית.
זה יופי.
בציבורי, גם שלטים שיהיו גם מונגשים גם לחברה הערבית וגם לחברה היהודית. זאת אומרת, כל אזרח שקם בבוקר, הוא יודע שהוא שייך למקום הזה. הוא אזרח שווה בין שווים.
אולי נשאל אותך, קעיד, לסיום, כמי שעסוק בתיאטרון בדרום וברהט, ומשלב ידיים כל הזמן עם יוצרים יהודים בעניין הזה, אתה באמת מאמין, למרות העבודה הקשה שלך, שהחיבור התרבותי יכול לתרום לחיים המשותפים?
במאי האחרון, כשכל רחובות המדינה בערו, אני יחד עם אילן פופ, שותף שלי למסע, כבר יותר מ-10 שנים עשינו מעשה, ואמרנו, אנחנו אומנים, אם במקרים של משברים לא מרימים את הדגל הראשון לפני החיילים, אז לא עשינו את מה שאנחנו עושים, ובאמת, מאז, זה מקרב את האנשים, זה מביא תודעה חדשה. אנשים לאט לאט מתרגלים שזה היה מזמן אמור להיות שהכל זה טבעי, שאנשים של תיאטרון אל-יממה שבאים ועושים את ההצגות שלהם, בין אם זה בצפון, בדרום, במרכז, זה אנשים מקבלים את זה כמשהו טבעי. אני חושב שבתקופה הזאת, בתקופה של הרמדאן, של ההתכנסות, שאנשים מפסיקים לאכול ומתחילים לחשוב ולהעמיק את החשיבה, שזה הזמן באמת של עשייה משותפת, במיוחד בדרום, שזה לא יכול להיות כל הזמן שזה חפר אחורית. זה אנשים צריכים לחשוב שאם אנחנו מזניחים את השוליים, אז זה ישפיע על המרכז, זה ישפיע על הרחיונות של המרכז, זה ישפיע על היצירתיות של המרכז, ופריפריה ומרכז זה תמיד מזינים אחד את השני, זה מקור של כוח, של אנרגיה, של התחדשות, של התרעננות, ואני מקווה, יעני כאילו, של השילוב של הרמדאן ביחד עם הפסח, שיביא יצירה חדשה, מרעננת, גם
בפריפריה וגם בצפון. נוכל לקוות. נברך את כולכם ברמדאן מובארק, יא בלחה ואנדי, ביה השחקן והבמאי, קעיד אבו לטיף. תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
היום בכאן תרבות אנחנו פותחים בפרויקט יומי חדש שנקרא סיפור ביום. זה פרויקט בשיתוף אתר המעבורת, אתר בו מועלים סיפורים קצרים, מקוריים, מתורגמים בשלוש שפות, עברית, ערבית ואנגלית. הוא נוסד על ידי הסופר והעורך יפתח חלוני. בפרויקט הזה אתם תוכלו בכל יום בשעה 16:30 בצהריים, כבר מהיום, להאזין לסיפורים שיוקראו עבורכם. הסיפור הראשון שישודר היום הוא מעט קלת פרס ישראל נורית זרחי, להתראות באנטארקטיקה, ולכבוד הרמדאן אנחנו נתמקד עכשיו בסיפורים שיעלו ותורגמו מן השפה הערבית, כמו זה למשל.
רבותיי הקצינים, שמי ג'מאל אחמד, ואני אלחותן ביחידת הסיור העמוק 312 מול האויב האמריקאי בדרום. אני, במלוא כוחותיי השכליים, מודה בפניכם שהרגתי את סלם חוסיין, סמל הקשר ביחידתנו. שלפתי את אקדחי ויריתי כדור בראשו, מפני שהוא פשוט בוגד, ועונשו של בוגד הוא מוות. אני לא מכחיש את הדבר בכלל, ומוכן להגן על מה שעשיתי, ולא משנה מה יהיה העונש שתיתנו לי. גזרתי עליו עונש מוות, וביצעתי את גזר הדין בעצמי ובנשק שלי, כי כשנכנסתי לחדר הקשר, תפסתי אותו משוחח עם אחד מקציני המודיעין של הכוחות האמריקאים. זה היה ביום שני בצהריים. לא יכולתי לסבול את השפה המתונפת שלו.
לא יכולתי לסבול את השפה המתונפת שלו. מה ששמענו עכשיו הוא מתוך פשעו המסתורי של האלחותן, מאת הסופר העיראקי אלי בדר, מי שתרגם לעברית הוא איציק שנייבוים, מי שקרא הוא איתן רץ, וזה רק דוגמה, דוגמית ממה שאתם יכולים לשמוע החל מהיום, בסיפור ביום ב16:30. מי שאחראית במעבורת על הספרות הערבית היא העורכת והמתרגמת רימה נעים, שגם נמצאת איתנו. שלום רימה.
שלום גואל, בוקר טוב.
רמדאן מובארק שיהיה לך.
תודה לכולם.
בואי נדבר בכלל על הספרות או הסיפורים בערבית שמועלים במעבורת, אבל עוד קודם על הסופר העיראקי הזה. מה אנחנו יכולים ללמוד עליו, על אלי בדר?
טוב, בקצרה, אלי בדר נחשב לאחד הסופרים העיראקים הכי חשובים, וכל ספרותי מאוד חשוב. אני חושבת שהחשיבות שלו נובעת מזה שהוא כל הזמן עוסק במה שקורה בעיראק, בזמן המלחמה, בזמן פוסט המלחמה בעיראק. ואני חושבת שהחיפוש אחר האמת הופך למוקד הקונפליקט בכל הסיפורים שלו. נראה לי גם שבגלל החשיפה שלו בעצם כל הסיפורים המערביים, האירופאים, האמריקאים, ההיחשפות שלו לקולנוע בכלל, גם זיכה אותו להיות סופר, נגיד, בלשי, אפשר להגיד, אבל אני חושבת שהוא מעלה שאלות מאוד חשובות לגבי כל מה שקורה בעיראק בזמן המלחמה ולאחר המלחמה. כמו המון סופרים ש היגרו מעיראק והתחילו לכתוב מתוך השקפת עולם פוליטית, טרגית, אישית גם, על המולדת החצויה.
אותם סופרים וסופרות ערבים יודעים שהחל מהיום הם יושמעו בכאן תרבות?
האמת, לא כולם, אבל לחלק ניכר מהם אני כבר הודעתי להם שהסיפורים שלהם בתהליך הקלטה, והם יושמעו לקהל דוברי ערבית ודוברי עברית ביחד.
והתגובות שלהם, רים?
אני חושבת שכל סופר ישמח להיות חלק בפרויקט כזה, במיוחד שאנחנו קיבלנו הסכמה מראש על תרגום ועל פרסום במעבורת.
אבל זה לא הופך את הכל לרגיש יותר?
למה?
אם הם סופרים ערבים שיש להם בעיה להיות חלק מרדיו ציבורי ישראלי?
אני לא חושבת ככה. אני חושבת שכל סופר שמההתחלה הסכים לתרגום והסכים להיות חלק בפרויקט הזה, שהוא בכלל לא רק מפעל תרגום, מפעל פרסום ספרות. אני חושבת שהעניין של להיות באודיו או להיות מתורגם כטקסט כבר זה אותו דבר. אני לא חושבת שתהיה כאן בעיה בעניין הזה, או אין שום רגישות בעניין הזה, גואל.
איזה סופרות וסופרים את מחפשת בעיקר, או לפחות מה ה-DNA הספרותי שלהם, שאת חושבת שהם יכולים לגעת בקורא או במאזין הישראלי?
תקשיב, אני חושבת שכל העניין של אומנות הסיפור הנכתבת בערבית בכלל, עוברת המון תמורות מבניות וסגנוניות מאז המחצית השנייה של המאה ה-20. ומה שאני מחפשת בעצם דווקא בעשור האחרון, וזה בכלל, זה אצל כותבים וכותבות ביחד, ההתעצמות הזאת של העיסוק בסוגיות של הזהות והזהויות וההקשרים המודרניים והפוסט-מודרניים של הטקסט הספרותי החדשני. אז זה טקסט שהוא בונה זהויות, וטקסט שמפרק זהויות, וטקסט שמעצב זהויות מחדש. נראה לי שזה המוקד של הטקסטים שאני מחפשת. כל אחד בקול שלו וכל אחד בייחודיות שלו.
יש סופרות וסופרים, כאמור, כמובן, היצירה הספרותית הערבית היא אינסופית, זה, 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 זה מעיין שאין לו סוף בכלל. לפי ההיכרות שלך, או לפי הנתונים שאת מקבלת ממעבורת, אנחנו, הקוראים הישראלים, מתחברים יותר ליצירות שמגיעות ממדינות מסוימות?
אני לא יכולה להגיד, לצערי הרב, אני לא מקבלת עדכונים בעניין הזה, כי אני כל כך עסוקה בטקסטים עצמם. אבל אני חושבת שטקסטים שיש בהם מבנים נרטיביים חדשים וחדשניים, טקסטים שיש בהם המון הומור, וטקסטים שיש בהם משהו שמאתגר את יחסי השלטון והכוח, מתוך שאיפה להוליך את היחיד ואת הכלל למאבקים חדשים, אני חושבת שזה מה שבאמת יכול למשוך אנשים לקרוא טקסט. והכי חשוב זה טקסט עם מגוון סגנוני עשיר.
זאת אומרת, מה שחשוב יותר זו התמה של היצירה עצמה והסגנון שלה, מאשר המדינה ממנה היא מגיעה, למרות שאני בטוח שיש גם הבדלים בין מקומות ובין מדינות מהם יצירות מגיעות. אשאל אותך עוד שאלה ברשותך, רים. אנחנו, הקורא הישראלי, עוד רגע גם אשאל אותך על הקורא בערבית, אבל הקורא הישראלי מכיר מעט מאוד מן הים הענק שהוא הספרות הערבית. עד כמה זה, אם אני ארצה להצביע על השמים, עד כמה זה באשמתנו?
בואו לא נדבר במונחים של מי אשם ומי לא אשם. אני חושבת שיש פה, אני לא חושבת שהיה נתק מכוון בעניין הזה. כנראה ש כל המאורעות הפוליטיים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, אולי בעשור האחרון, אולי זה השפיע. יכול להיות שיש פה מצב גם כלכלי ומצב של קורונה ומצב, המון, המון דברים משפיעים בכלל על כל העניין של קבלת ספרות בכלל, על ידי הקורא הרגיל, הממוצע. אז אני חושבת שאני כבר התחלתי לעבוד על הפרויקט הזה מאז מתחילת 2019. היום אנחנו 2022, ואני חושבת שאנחנו עשינו כברת דרך בעניין של תרגום טקסטים ולהביא 100 ומשהו טקסטים מהספרות הערבית, ממיטב הספרות הערבית העכשווית, מה שנכתב היום, עכשיו, בשנים האחרונות.
זה לא ברור מאליו.
זה לא ברור מאליו, זו הייתה שאיפה ש כל הזמן אמרתי שאו שאני, יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שאני לא אצליח. ואני חושבת שאני הצלחתי בגדול להביא את הקולות האלה. מה שחשוב לנו עכשיו זה איך להפיץ את הפרויקט הזה. ואני חושבת שבכל מקום שאפשר להגיד לאנשים, בואו תקראו, זה טקסט שנמצא בשלוש שפות. ואני חושבת שיש פה כישרונות מדהימים בכתיבת סיפור טוב. ואני חושבת שזה עניין יותר של, בוא נגיד, מי אחראי על פרסום טקסטים, איך טקסטים יכולים להגיע לאנשים. נראה לי שזה גם חלק מכל עשיית הספרות
היום. זו גם שאלה שבכלל, גם היא רלוונטית גם לספרות העברית, הנכתבת בעברית, נכון, כן? לא. זו לא שאלה ייחודית רק לספרות המתורגמת מן הערבית. אולי מילה לסיום, וזה הקהל הקורא בערבית כאן בישראל, שלא מקבל מספיק, או גם אם הוא רוצה, אין לו הרבה היכן להשיג ספרות שנכתבת בעולם הערבי. גם זה חלק מהפרויקט הגדול הזה שלך, נכון?
נכון מאוד. תקשיב, אתה מדבר על סוגיה מאוד בעייתית, מאוד רגישה. אני חושבת שאנחנו פה כמגזר ערבי, אני חושבת שכולנו מחפשים ספרות, כולנו מחפשים משהו טוב לקרוא, כולנו מחפשים ספרים טובים להביא לבית. כולנו רוצים ספרות ילדים טובה לילדים שלנו, כולנו רוצים ספרות עדכנית ומאוד כנת. יש בעיה רצינית בלהביא את הדבר הזה למגזר הערבי. יש בעיה של הוצאות לאור, יש בעיה של ספריות, יש בעיה של חנויות ספרים, יש בעיה של להנגיש, העניין של הנגשת הספרות. וכל מה שאנחנו עושים היום לקהל, אפילו אני כמתרגמת ספרות, אני אחרי המון שנים, כמעט 15 או 18 שנים בעשייה הזאת, אנשים מכירים אותי מחוץ למגזר הזה. אנשים כותבים על מה שאני עושה, אנשים מראיינים אותי על מה שאני עושה. לצערי הרב, אני עד רגע הזה אני יכולה להגיד לך שהמגזר לא מכיר ממש טוב ומקרוב את מה שאני עושה.
כי תנסי להסביר לי גם, רים, למה?
אני חושבת שיש כמה סיבות. אחוז הקוראים בכלל, הקוראים של הצורכים של הספרות יחסית הוא לא גדול.
כן, אבל גם את זה אפשר להבין. רימים במשך עשרות שנים אי אפשר אפילו היה להביא לישראל ספרים שכתובים בערבית, בגלל שאלה מדינות שהיינו איתם במלחמה, אז ברור שלא הייתה תשתית של קריאה בכלל.
ברור, ברור, ברור לי. תקשיב, יש, היה חרם על חלק מהספרים, חלק מהספרים שכבר הגיעו מלבנון, הם פשוט עברו למקום אחר ולא הגיעו לחנויות הספרים פה. יש הרבה ספרות שאני נכחתי בהרבה ספרות ובהשקת ספרים שאני בעצמי תרגמתי, ופשוט אנחנו עשינו את זה בלי ספר, בלי נוכחות של הספר עצמו.
כי מה, רגע, תשלימי את המשפט הזה עבורנו? כי הספר לא הגיע.
זה פשוט הספר לא הגיע. ואני חושבת שיש פה חרם מכל מיני כיוונים, ויש פה עשייה פוליטית שיש לה גם יד בזה. ואני חושבת גם שהעניין החינוכי במגזר הערבי, יש פה המון בעיות של הנגשת ספרות ושל, אני חושבת שפה צריך לשים את המוקד על עניין הצריכת התרבות והספרות, שהיא חלק מעשיית החינוך במגזר הערבי.
כשאת שומעת, רים, כאן אנחנו בתוכנית מאזינות ומאזינים, דיברנו רבות בחודש האחרון על אותם מיליונים שאמורים להגיע אל המגזר בשבועות הקרובים, לראשונה תיאטרון רפרטוארי וגם ספריות לראשונה בערים שונות במגזר הערבי. זה מה גורם לך לחייך? את אומרת, אוקיי, דרך מתחילה?
אני לא מאבדת תקווה, אני אף פעם לא איבדתי תקווה. אני חושבת שצריך לתגבר את הכוחות, לעבוד בשיתוף פעולה, ולהמשיך להזרים את החינוך התרבותי ואת החינוך הספרותי לקהל הקוראים. ואני חושבת שאנשים צמאים לדבר הזה, ומחפשים ולא מוצאים.
וצריך לזכור, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בלי תשתית אמיתית, פשוט לא יהיו צרכנים. זה ברור לגמרי. רים, אני רוצה לברך אותך ברמדאן מובארק. רים הנעים, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל.
גם כן תרבות.
ברדיו מכאן משודרת בימי שלישי תוכנית שמצליחה לעשות גלים, דבר לא פשוט לתוכנית רדיו, קוראים לה חבל רטיל, חבל כביסה, מגישות אותה שלוש נשים ששוברות קוד, לא רק קוד רדיו, במובן שהן משוחררות לעומת שידורי הרדיו המעונבים, אלא גם קוד חברתי. נשים צעירות שמדברות באופן נועז, בועט וקולני על כל הנושאים החברתיים תרבותיים שמעניינים אותם. רק אל תחפשו אצלן שיח פוליטי, זה פשוט לא מעניין. נברך לשלום שתיים מהן, ארין בסול, רמדאן מוברק, תודה רבה שאת נמצאת איתי הבוקר.
בוקר טוב גואל, רמדאן קרים.
נברך גם את מריה דפינה, שלום מריה.
בוקר טוב גואל.
ברוכה הבאה, ברוכה הבאה. אתם עושות בלגן, נכון ארין?
מנסות, משתדלות ועושות הכל שיהיה בלגן.
כי מה, למה צריך את הבלגן הזה? למה אתם מצליחות כל כך לעורר גלים בתוכנית שלכם?
חשוב לנו תמיד לא לעורר בלגן, אלא להיות הכי אמיתיות והכי שנהנה בכל רגע מהתוכנית, ושנגיד את מה שאנחנו חושבות מבלי להסס לדקה, וקודם כל לא להתייפייף ולא להיות מעונבות ולהיות משוחררות הכי כיף, והכי כיף גם להיות הכי אמית. וזה במדיה הערבית זה, בכלל זה,
זה דורש, זה דורש אומץ ארין?
לבוא ולהגיד את האמת לפעמים בקול כל כך גבוה, ברור, כן, ולא מתייפייף, ובאופן קולני, וגם לפעמים גם לריב ולחלוק דעות.
כן, אנחנו עוד רגע נדבר באמת על התמות שעולות בתוכנית שלכם, אבל כשאת צריכה, ארין, לפני שעבור אל מריה, כשאת צריכה לומר משהו שאת יודעת שלא יתקבל באופן רגיל אצל המאזינות והמאזינים, אולי אפילו אצל המנהלות והמנהלים שלך בתחנת הרדיו, מה את בולעת את הרוק ומוציאה את המילים?
הכוונה פה שאין מאחורי קלעים. כל האמת, אנחנו מציגים אותה לגמרי באופן מאוד שקוף ואמיתי בתוכנית, ולפעמים אם אני יכולה להיות יותר דייקנית, הגברים לא חשים בנוח. כי אנחנו מדברים תכנים שהם כל כך משוחררים, ומבלי אף היסוס.
טוב, גברים תמיד היו רגישים יותר על דברים אחרים. מריה, תני לי בבקשה דוגמה, למשל, לאיזשהו שיח שעלה אצלכם בתוכנית ושעורר איזשהו אי נוחות.
היו שני מקרים שהם מאוד זכורים לי. המקרה הראשון, שאלנו למה גברים משקרים. ואז למה גברים משקרים גואל? כל מיני סיבות הם משקרים. ואז כל אחת באה ואמרה את הדעה שלה, ומפחדים מהאנשים שלהם, כל מיני דברים. ואז למחרת הגברים לא אהבו את מה שאמרנו, והם טענו שאנחנו מכלילות את כל הגברים בסיפור הזה, ודי עצבן אותם. מקרה שני לדוגמה, ביום האישה הבינלאומי, אחת השחקניות הידועות במגזר פרסמה איזה פעילות אינטרנטית, שהיא שם נותנים מתנות למשתתפים סל של חומרי ניקיון. אז לארין וסוזן היה בעיה, לארין בעצם היה בעיה עם זה. לי לא היה בעיה עם זה, שיתנו לי סל מלא בחומרי ניקיון.
כן? אוקיי, אני בצד של ארין במקרה הזה.
הנה, בבקשה.
לי היה מאוד קשה לעטוף לי ביום האישה את האקונומיקה בצילופן.
אין לי בעיה עם זה. אני מנקה כל השנה, לא קשור בהיותי אישה או לא אישה, אני אוהבת ניקיון. אין לי שום בעיה לקבל סל של... זה לא שם אותי, בטוח אותי כמריה, שהיא דוגלת ואני חיה את הפמיניזם, לא שם אותי בשום מעטפת מסוימת, לא מקטלג אותי, והנה, זה למשל מה שהיה שם, ודי הטונים עלו, די הטונים עלו.
כמו שאמרתי.
וגואל, כדאי לך שזה לא יעלה שוב עכשיו.
לא אכפת לי, לא אכפת לי, אני בצד שלך, ארין, מה אכפת לי, אני בצד שלך. אבל כן נשאל אותך, ארין, עד כמה בעינייך אתן מייצגות את האישה הערבית של 2022?
אז בוא אני אגיד לך, אנחנו שלושתנו כל אחת מגיל שונה וכל אחת עם תפיסה שונה, וזה מה שמביא את המיוחדות בתוכנית הזאת, כי אנחנו אף פעם לא באמת היינו עם אותה דעה ועם אותה תפיסה עולמית. וככה זה מה שיוצר. אם אני לא מייצגת מישהו מסוים, אז בטח מריה או סוזן, וככה אנחנו חולקות...
מישהו ייצג מישהו, אוקיי.
אנחנו שלושה גילאים שונים, כלומר, אני כשפתחת את התוכנית ואמרת גואל צעירות, כזה חייכתי, וואו, איזה כיף לי, כי אני שם המבוגרת בין שתי הצעירות, אבל כן, כל אחת מאיתנו מביאה את העולם שלה ואת הגיל שלה.
אני רוצה דרככן בעצם ללמוד על העולם הערבי שטבוע כולו, בוודאי בחודש הזה בו אנחנו נמצאים עכשיו, טבוע כולו בדעות קדומות. ניקח לדוגמה את הסרט שעורר גלים בחודש האחרון בעולם הערבי, וזה סלון עודה. זה באמת יצר בלגן מאוד גדול, כיוון שאולי לראשונה בתולדות הקולנוע הערבי, נשים הופיעו בו בעירום מלא, ממש עירום מלא. מאוד לא אהבו את זה, מאוד כעסו על זה, ובעיקר דנו בזה הרבה. את, נגיד ארין, כאישה מוסלמית, למרות היותך צעירה, למרות היותך מתקדמת, עדיין קשה לך עם זה?
אני בתור בחורה צעירה, לא קשור למוסלמית או לא, כי אני לא מרגישה את הצד השמרני אצלי באישיות שלי, אבל בתור חברה, אני לא רוצה להסתכל רק על עצמי, אני רוצה גם להסתכל על הסובבים, על המשפחה. אז אצלי זה קצת יותר קשה, כי החברה שלנו, עניין העירום או הגוף או האיברים הצנועים הם עדיין טבו. זה קצת קו אדום. אז אני לקחתי את זה קצת יותר קשה, למרות אני הכי צעירה ואני הכי משוחררת, אבל חשבתי שהסצנה הזאת יכולה להיות קצת יותר מצומצמת ועם פחות...
אבל אם זה היה בסרט הוליוודי, היית מקבלת את אותה סצנה? סצנה בצורה קלה יותר?
אז אני אמרתי לך, התפיסה היא תפיסה של החברה שהיא פחות מקבלת. אולי הייתי מקבלת את זה כי זה רחוק מאיתנו.
כן, האמת שזה טבעי. כן, בבקשה, מריה.
לעומתה, לארין ואני המבוגרת בחבורה, אין לי שום בעיה עם זה. כי זה החלטה, זה החופש ביטוי, זה החופש של האומן עצמו, זה החופש של הבימאי עצמו, איך הוא ראה את הדברים, לעשות אותם, ואם השחקנית הסכימה, וזאת הדרך להעביר את הסיפור בסרט, אין שום בעיה. זה בדיוק כמו ששאלת את ארין, וזה מה ששאלתי אותה, אם זה היה סרט אמריקאי, הוליוודי, השתתפו, או האם זה היה באמת מפריע לך, אז... כן.
כן, אבל כשזה רחוק, כשזה רחוק,
עצם היותנו נגיד ערבים וחברה שמרנית, אז אני לא רוצה להסתכל על עצמי רק כאומנית או כשחקנית, אני גם רוצה לחשוב על הסובבים אותי, שזה קצת אולי יפריע להם. וכן, בוא נודה, זה עדיין, אנחנו עדיין לא שם.
אולי מילה לסיום, מריה, למה לא פוליטיקה? למה על נשיות ועל מגדר ועל חברה כן, פוליטיקה לא?
כמה אפשר לצרוך פוליטיקה?
אוי, אני מה זה איתך, כן, כן.
כמה אפשר? אני פותחת את הפייסבוק בבוקר פוליטיקה, אני בלילה חדשות פוליטיקה, כמה אפשר? ויש דברים כאילו שמתחילים מלפני הפוליטיקה, כלומר, זה מתחיל היום יום שלנו, חיים שלנו, יותנו נשים. אני חושב שהנושאים הנשיים, הנושאים שהם אג'נדה נשים, הם יותר, כאילו, הם יותר, הפוליטיקה היא כל הזמן שם.
אולי גם כדאי שהם יסתמו קצת. מילה לסיום שלך, ארין, את מרגישה שאת חלק משרשרת שאולי משנה חברה שלמה?
הלוואי, אני רוצה להיות, זה חלום.
אבל במציאות?
אני מנסה, טיפה ועוד טיפה, אולי נגיע למה שאנחנו רוצים להגיע. כן, אנחנו עושות, משתדלות. התחלנו עם התוכנית הזאת, לך תדע. עוד שבוע, חודש, נתראיין אצלך בעוד איזה שערה גדולה.
יאללה, רק תשמרו על עצמכם. ארין סול ומריה דה פינה, רמדאן קרים, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
ביי ביי,
יום טוב.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.